יום הכיפורים בבית חינוך עברים בירושלים. אמר אדון שבילי הגבאי לאדון כהן, הנה לך יום, עשה בו נפש. עשה נפש לאנשים. דבר בשם האנשים. עשה שימוש בכל השפה. קרא בקול וזעק. תן נפשך בשפה. תן נפשם. והאנשים האלה יצוקים מבדידות צרופה, יצוקים משרפה. ואדון כהן, איש עיוור, צולע על ירחו, שכל ימיו כמו דפים ריקים, מדדה עם אשתו להעביר יום ועוד יום, ואנחנו ילדים עזובים להורינו הנתונים במצוקתם, אחד בכפר ואחד בעיר. ואנחנו ממירים בדידות בתפילה, ואדון כהן המתווך הנאמן מנקז צער, מפלס דרך בינינו לבין תקווה נעלמה. בתפילתו היה הופך את צער הבדידות ליופי נחלם, ואנחנו יודעים שכמו פרפר כסוף המיטיב לצאת אל האור, גם אדון כהן נותן את כל כולו, את כל מאודו, ואנחנו יודעים כי אם תקיעת השופר בסוף היום, שוב ידדי אדון כהן צולע על ירחו אל ביתו בקצה הרובע, שם, יחד עם אשתו העיוורת, יעביר יום ועוד יום עד ליום הכיפורים הבא.
שלום וברוכים הבאים המאזינים והמאזינות לתוכנית ברית מילה. אני שלומי חתוכה, בתוכנית חגיגית וגם מרגשת מאוד בשבילי. מי ששמעתם, אני מניח שלא מעט זיהו את הקול שלך, ארז ביטון, המשורר ארז ביטון, מהמשוררים החשובים בטח עבורי וגם בשביל אחרים, ומהמשפיעים, מישהו שסלל דרך ארוכה מאוד. מעניין אותי אם בתחילת הדרך חשבת שזה מה שיקרה, ארז, וחתן פרס ישראל לשנת 2015, זוכה פרסים גם בפרס עמיחי, פרס ביאליק, שאני יודע שהיה חשוב לך גם כן. עטור פרסים, מה שנקרא, ארז, מה שלומך?
אני בסדר גמור, מה שלומך אתה שלומי?
בסדר גמור, אני מתרגש מאוד שאתה פה, אז בטח לפעמים ישמעו אותי קצת חושב יותר מדי, אז... שוב, ברוך הבא, זו תוכנית חגיגית לחגים, אחרי כמה שנים של ברית מילה משודרת, וכמובן זה משהו מאוד מאוד בעל משמעות שאתה פה, ואנחנו משוחחים. כן.
האמת שהשאלה שלך היא מאוד מעניינת, זאת אומרת, איך התחלתי, האם אני ידעתי שאני אפלס דרך, להגיע מעבר לגיל שהוא תמיד עוזר באיזושהי צורה, כי אחרי כל כך הרבה שנים, באיזשהו מקום אתה עד לאיזושהי תמורה שקורית במציאות, כן, בייחוד ש... אבל אני חושב שאם השיר הראשון של המנחה המרוקאית, הרגשתי בכל אופן מחויבות מצידי להתרחשות הפואטית, השירית, בארץ. כלומר, לא הייתי בטוח שאני אתקבל. גם היום אתה יודע שיש זרמים שלא מוכנים לקבל את האלמנט המזרחי כדבר לגיטימי בתוך ההוויה הפואטית הישראלית. לשמחתי יש הרבה שכן מקבלים. אבל... לעשות חסד עם עצמי, כשאני אמרתי, מי יבדה את הערכרותך, הללה אישה בנת מסעודה, אישה ששה מרובעת שכל ביתה, כיתון ועץ אחד ועל זקן, שכל חייה בתבלינים, בפלפל, בכמון, בלקרויה, בלבזר, שאנשים היו יורקות בעקבה, יחטפו לייסטר, אלוהים ישמור, ומזהירות את ילדך. אני לא הייתי בטוח, שיהיה איזשהו מצע רך לקבל את או זוהר אלפסיה, זאת אומרת, החצר אצל מוחמד החמישי ברבת שבמרוק, אומרים עליה שכאשר שרה, לחמו חיילים בסכינים לפלס דרך בהמון, להגיע לשולי סמלתה, לנשק לקצות אצבעותיה, להטיל מטבע הריאה לאות תודה, זוהר אלפסיה, היום ניתן למצוא אותה באשקלון, בעתיקות ג' ליד לשכת הסעד, שירי קופסאות סרדינים על שולחן מתנודד בין שלוש רגליים, והיא בחלוק בוקר בהוי שעות במראה בצבעי איפור זולים, וכשהיא אומרת, מוחמד החמישי אקשון איננו, אינך מבין ברגע הראשון, לזור אלפסיה הכל צלול, עיניים שבעות אהבה, זור אלפסיה. אז חוויות שהיו ממשיות, קונקרטיות, חלק מהמציאות חיים שלי, פתאום הפכו לאיזשהו טקסט מרומם, מוגבה, שפתאום מילים בנאליות מתחום המטבח המרוקאי, כמו לבזר וקוסקוס, פתאום אני עושה בהם שימוש פואטי, זה הייתה התעלות נפש מבחינתי, וכש... צלצלו אליי לראשונה אחרי שהתפרסם זוהר אלפסיה במעריב, צעירים מרוקאים שאמרו, תשמע, אתה פודה אותנו, אתה מגואל אותנו, אתה מוציא אותנו מההסגר של האנונימיות, והופך אותנו למשהו יותר מוכר. היה לי רגע של קורת רוח ושל איזושהי...
עוד לפני שאני אשאל אותך על התכנים האלה שהם כל כך מרגשים אותי, תשמע, איך שאתה מדבר, אני, פתאום הגוף שלי והמיינד שלי, הם פתאום מדמיינים כל מיני, דברים קמים לתחייה, קשה לי להסביר את זה, אנחנו באמת ניגע בתכנים, אבל שנייה לפני כן, ארז, היית בן 30 ומשהו, נכון?
כן.
איך בן אדם...
כמוכם, כמוך וכמו רואי, שהתחלתם לפרוץ... אל המרחבים.
כן, ובאמת אני יכול לחשוב על הסיפור שלי, איך התגלגלתי להיות משורר, ומעניין אותי איך אתה התגלגלת להיות משורר, כי אני מאמין ויודע שזה רגע מאוד אינטימי בחיים של בן אדם, שהוא פתאום מבין שהוא נקשר במילה הכתובה, שהשירה היא משהו בשבילו, וזה מאוד מאוד מעניין אותי במקרה שלך. איך הגעת למקום הזה שאתה והשירה והמילים, וזה לא נולד הרי ביום אחד, זה התפתחות כזאת, לא?
האמת שברגע מסוים נעשיתי קשוב לקולות שבאו מתוכי, בעיקר טקסט, פסוקים כאלה, בגיל 14-15 בבית חינוך עברים בירושלים, אחרי טונה של ביאליק בתוכי, ושל משוררים של תקופת ההשכלה ש... המורה שלנו, מורה גבירה, שהייתה בעצמה אישה עיוורת, אבל הייתה מאוד 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 מחוברת להוויה רוחנית, ולימים נודע שהייתה אהבת נפש בינה לבין זלדה, משוררת זלדה.
שפגשת אותה, אם אני זוכר נכון אנקדוטלית את הסיפור, יש מצב שפגשת אותה כנער, את זלדה?
לא, אני הכרתי את זלדה כבר כשהתפרסמה לראשונה, ו... הייתה לי הזדמנות להגיע אליה הביתה, וחל חיבור מיידי, הרבה בזכות המורה המשותפת שלנו.
אז המורה גבירה היא זאת שבעצם פעם ראשונה ככה חשפה אותך, בין כמה היית?
בוא נאמר, אני חשפתי את עצמי, אבל לנוכח הלימודים של האינטנסיביים של שירה, על ידי הגברת גבירה שלימדה אותנו שירה, אני גם באיזשהו מקום אומר, את המורה גבירה שבוקר בוקר על סף הדלת היינו קשובים למקל של הליכתך עם הדפיקה, מצפים לדפיקה בדלת כדי שתכנסי ותעשי סדר במהומות הגדולות שבתוכנו של לילה, לילות סוערים של בוקר שאין בו ידידות, שיש בו רק בדידות, ואת ידעת לרקח את הבדידות ולהפוך אותה למשהו מאיר, למשהו, כי היא לימדה אותנו באמת להתחבר אל האומנות, אל השירה, וכל שיעור היינו צריכים לעמוד ולקרוא בהברה אשכנזית את ביאליק, הן לו ככנף רננים נתפסת מתמלת לחופש ברננה, או זוהר, וכן הלאה, שירים רבים אחרים של ביאליק, שלמדנו בעל פה כמובן, ונשארו בנו כנכס צון ברזל, לכן אהבתי הגדולה לביאליק, אבל לכתוב, התחלתי לכתוב אולי דווקא אחרי מותה של הגברת גבירה, וכבר נעשיתי קצת איזשהו משורר של בית חינוך עברים, שמזמינים אצלו מספדים וחרוזים לעמוד ולספוד את הנשיאים ואת המורים וכן הלאה, ובשנת, בגיל 22-3, הזדמנתי להלקין, שהיה ראש החוג לספרות באוניברסיטה העברית, והוא...
שאיך שהוא הגיעו אליו שירים שלך,
שירים
נכון?
שירים שלי ממכרה משותפת, אלישבע קפלן, הייתה מורה לפסנתר.
יש לך שיר עליה, יש לך
שיר עליה.
שיר
עליה, כן.
שיר נהדר, נכון.
והיא טבחה בינינו, ולהגיד, ולשמוע את הלקין אומר לאשתו, come to be happy with me, יש לנו כאן משורר, זה הייתה הכתרה מרגשת. ואז באמת שלחתי בהצעתו לקשת, ופרסמו שירים שלי, אחר כך שיר שלי התפרסם בעיתון הארץ, ואתם מבקשים שלא נסתחרר כמו רוח תזזית, ואתם מבקשים שנענח ברמזים, באשן של סיגר או לכל היותר בשריקה חרוזית, אבל הנחתנו כמו רוח תזזית. אתם שהטלתם אותנו בהריסות, אך זאת עשו עמנו לפחות, עזבו אותנו להנחות, אנחנו שברי חרוזים. זה כבר בגיל 23, נדמה לי שאפשר כבר לראות פה איזושהי זעקה, איזושהי התרסה, איזה שהיא, לא ברור כלפי מי, אבל בהחלט כלפי העולם.
ארז, אתה יודע, אתה כבר בחלק הראשון הקראת כמה שירים שאפשר לומר שהפכו להיות להיטים. גם השירה הזה שהקראת עכשיו, וגם השיר על זוהר האלפסיה. ושאלתי אותך, אז אוקיי, אז הוצאת את הספר הראשון, באמת דיברנו על זה, אתה יודע, אף אחד לא יכול לדעת מה יהיה המסלול שלו כאומן ביום שהוא מתחיל. כשהוצאת את הספר הזה, את מנחה מרוקאי, את הספר הראשון, אתה זוכר מה הרגשת, מה היו השאיפות שלך, מה היו התקוות שלך? בכל זאת, אתה יודע, גם שירה זה נחשב ענף אמנותי.
אני הרגשתי שהטקסטים האלה, כמו זוהר האלפסיה, דברי רקע ראשוניים, שיר כניעה בדיזנגוף, שמחה במלח, ועוד כמה שירים, לא הרבה שירים אגב, בתוך המנחה המרוקאית, שהם בישרו מבחינתי איזושהי הוויה חיה, חמה, תוססת בתוכי. אני נפתחתי להוויה הזאת עד כדי כך, שלא רציתי להופיע בקריאת שירים. אני פעם ראשונה, טלפן אליי, היה אז מדריך למורים, אברהם שטל, שהוא נפטר בינתיים, וביקש שאני אבוא להופיע בפני מורים, בעקבות פרסום השיר, שיר קנייה בדיזנגוף, הוא אמר שפעם ראשונה הוא רואה בתוך העיתונות הישראלית התייחסות למצב של ישראל השנייה בצורה שירית לירית. ובסופו של דבר נכנעתי והופעתי, ומאז התחילה סדרה של ניסיון לתהות על השירים האלה. אחר כך הוצאתי את הספר, ספר הנענה, שבעקבותיו דיברו על מהפכת הנענה וכן הלאה, והתחלתי כבר לזרום אל תוך ערבי שירה שהיו אז בתל אביב עם משוררים של אותם זמנים, של שנות, סוף שנות ה-70, ואחר כך באמת באו רצף של משוררים שנתנו ביטוי להוויה המזרחית של ההורים.
מה שאתה מתאר, וגם מה שאני חוויתי, וגם אחרים, היה קשור לתכנים, אתה יודע, ובאיזשהו מקום, כניסיון לערער על להשמיע את הקול הזה בעצם, כי היו אנשים שלא רצו להשמיע את הקול הזה, ולכן הם, בוא נאמר, תקפו את התכנים, אבל ארז, השירה שלך היא ענקית והיא גדולה, לא משנה מה, ובדרך כלל העוצמה הזאת היא מה שמפילה את החומות. זאת אומרת, אם מישהו היה כותב משהו שהוא לא היה מהדהד בעוצמה כזאת, יכול להיות שהיו מצליחים, אתה יודע, יכול להיות שהיו בוא נגיד לך ככה, ארז, אני לא שמעתי עליך, אתה יודע, אני יודע שגם סיפרתי לך את זה פעם, ואתה נראה לי שזה באמת קצת צייר אותך, אבל באמת, אני גם קראתי המון, היו לי, אתה יודע, כרטיסיות בספריות הציבוריות שהייתי מחסל אותם תוך שבוע, הייתי ממש תולעת ספרים לא קטנה, וגם בבגרותי, חיפשתי המון, התעניינתי המון, אני זוכר שעד גיל 25-26 לא נתקלתי בך או בסמי שלום שטרית, וכשזה קרה לי הייתי כל כך מופתע, הייתי כל כך מופתע מזה שקולות כאלה, אני הרגשתי שהצליחו להסתיר ממני. אתה יודע, יש גם את ועדת ביטון שקוראה על שמך, שהקים שר החינוך בזמנו כדי להכניס תכנים כאלה, אבל אתה הרגשת את הפער הזה? אתה הרגשת, אתה אמרת שהתקשרו לך צעירים מרוקאים, אבל אתה הרגשת שבעצם...
אני הרגשתי שאין כלום, שאני נכנס לאיזשהו וקום, ואני יוצר איזושהי ריאקציה קוונטית בתוך ההוויה הישראלית, ואני חייב להגיד שאני באתי... ממקורות, כמו שאני אמרתי, ביאליק, לא ידעתי ממש נתן זך ועמיחי וכל המשוררים האלה, רק מאוחר יותר התחלתי להתוודע אליהם, אבל מלכתחילה הכתיבה שלי הייתה שונה במובן זה שהייתה מאוד מאוד קונקרטית, מאוד מאוד לוקל, חווייתית, עם תוכן מסוים, תוכן חם, ספציפי. ולכן אני גם חגגתי, מי שלא היה בחתונה מרוקאית, שמענו ברוכות כמורות ידייך בתופי הטמטם, שרה בת דודו, מקצה הכפר ועד קצה הכפר, ערבים ויהודים נבוא. ראינו את חביוניות הערק, את כדי הזיתים מגיעים בפתח הבית, את מרבצי התמרים בשבעה מינים, ברוכות כמורות ידייך בתופי הטמטם, שרה בת דודו, מקצה הכפר, ועד קצה הכפר, ערבים ויהודים נבוא, ליבנו מתרחב לאט, ונפשנו שמחה. אז זה סוג של הוויה קונקרטית, של לתת ביטוי לאותו כפר, של האימא שלי, שבאיזשהו מקום פתאום, הסיפורים שלה, הכל כך אגדתיים, והיא סיפרה אותם כאילו היא, היא כרגע חוזרת ממרוקו, ואז באמת כתבתי, אמי מכפר השיחים הירוקים, מכאן הציפורים המחליבות חלב מתוק מכל מתוק, מארס זמירי אלף לילה ועוד לילה, אמי שירחיקה רעות באצבעות צרדות והלקאות חזה, בשם כל האימהות, אבי שעסק בעולמות, שהקים בתי כנסת ועולמות, אני שהרחקתי עצמי הרחק אל תוך ליבי, שכשהכל היו ישנים, הייתי משנן הרחק אל תוך ליבי, מיסות קטנות של בח ביהודית מרוקאית. צריך לומר שהייתה לי שהות או השעיה משנת 64 שפרסמתי בעיתון הארץ ובקשת, ואז התחלתי לעבוד כעובד סוציאלי באשקלון. 7 שנים עבדתי, והייתה איזושהי התנחתה של חיפוש דרך פנימית. וזה היה...
מה, אחרי הלימודים, אחרי שלמדת...
אחרי שגמרתי תואר ראשון בעבודה סוציאלית בירושלים, ירדתי לעבוד ממש בעבודה שנחשבה אז העבודה הראשונית, שלא כולם קפצו עליה. אני הייתי אקדמאי ראשון בכל אזור הדרום בשנת 65, כשהתחלתי לעבוד כעובד סוציאלי.
זה עבודה קשה, האמת ששאלתי את עצמי, ארז, כן, כל פעם שאני שומע מישהו הולך לעשות עבודה כזאת, אני שואל את עצמי, מה בעצם מניע אותו לעבוד, כי זה עבודה קשה, אתה נפגש עם אנשים במצוקה.
אני באתי משני מקורות, קודם כל, לתקן את מה שבאתי ממנו, מהורים שבורים, מאבא ש... כמו שאני כותב, דווקא בשירים האחרונים, אבי היה מפשיל שרבול, ואומר, תראו, מן המרפק ולמעלה, הכל יפה ובהיר, ומן המרפק ולמטה, ועד לאצבע, אצבעות, הכל כהה ומוכה ושחור, ואני אומר לו, אולי לבך בשמיים, אבל פניך בקרקע, ואתה אבא מקועקע. זה קשה מאוד. להגיד, אבל זו הייתה התחושה של לעשות איזה חסד עם ההורים שלי, ולפדות אותם מתוך אותה דלות נוראה, מתוך אותו שבר. אני תמיד אומר שאני עצמי בא מן השבור, ומן המרוסק, ומן הדחוי, ומן המפורק, ומן המוקהה, ומן המושחר, ואני ביד אחת, בציפורניים, מנסה להוציא את עצמי מגב הבור.
רייס, כמה שנים עשית עבודה סוציאלית? כמה שנים עבדת בפועל?
שבע שנים באשקלון, חמש שנים באור יהודה, כמה שנים...
וואו.
אני עברתי את כל השלבים, אני הייתי גם בבית חולים לחולי נפש, עבדתי כמה שנים כמתמחה בפסיכולוגיה, כי גמרתי גם תואר שני בפסיכולוגיה שיקומית בבר אילן, אז אני נעשיתי גם פסיכולוג וגם... בעיקר מדריך לעובדים סוציאליים. הייתה אז מצוקה מאוד גדולה בתחום הזה, כי עובדים סוציאליים העדיפו ללכת לבתי חולים, לבתי חולים פסיכיאטרים וכו', ואני מצאתי את עצמי מחובר אל ביקורי הבית, אני יכול לרשום קילומטראז' עצום של הליכה יחד עם המזכירה שלי לביקורי בית באשקלון ועתיקות ג' מקומות אחרים, באור יהודה וכן הלאה. ואני הרגשתי שאני גם באיזשהו מקום מתקן בתוכי את השבר הזה שהתחברתי אליו, השבר של ההורים שלי, ובאיזשהו מקום הרגשתי צורך לעבוד עם האנשים שמאוד מאוד דומים, זהים, עם המשבר הזה של עלייה שעבר על ההורים שלי.
ולצערנו הייתה הרבה עבודה, אני זוכר שדיברנו על זה פעם, המון עבודה, אתה נפגש עם המון משפחות, עם ילדים לפעמים, נכון?
עם ילדים הרבה ילדים.
הרבה ילדים שגם ניסית להחזיר למשפחות, כי הבנת, אני חושב שמניח, גם מהחוויה שלך.
בגיל 23-4, לעבור חוויה, שאישה שבאה אליי ואומרת לי, בזה הרגע הבת שלי יולדת באמבטיה, כי האבא לא יודע, ואם הוא ידע, הוא ירצח אותה. ואז מה אני עושה? ללא ניסיון בתחום הזה. ואז אני באופן אוטומטי מצלצל לרופא, מזמין מונית, מגיע לרופא, לוקח אותו אל הבית של הדירה של האישה הזאת, והוא עולה וחותך את הטבור, את חוט הטבור, ואז אנחנו מיד מסדירים מקום אימוץ, לילד הנולד, רק שהאבא לא ידע, רק להציל משפחה והיו הרבה מקרים כאלה, כי המשבר הזה של, אני עובר כרגע, אתה שואל אותי גם שאלות בעצם סוציאליות, שבדרך כלל כשאני מדבר על שירה, אני מנסה להתרכז בשירה, אבל אפשר להימלט מזה שכל העולים היו באיזושהי טראומה.
אני אגיד לך למה אני שואל ארז, כי בין השירה שלך לבין העבודה הזאת יש איזה פער מאוד גדול. זה המון המון קשיים, אבל בשירה שלך גם יש הרבה אופטימיות ותקווה, והיא מאוד מעלה, היא ממש מעלה רוחנית, זאת התחושה שלי. ומצד שני, אני מדמיין אותך עושה את העבודה הכי קשה ביום יום, הכי קשה, ואני שואל את עצמי, אגב, אני מניח שבשנים שהתרכזת באמת, שאתה מדבר עליהם, שמאוד מאוד התרכזת בעבודה, אפשר גם למלא את הפער הזה בספרים שהוצאת, כי יש פערים מאוד גדולים בין השנים שאתה מוציא ספרים, נכון? בין ספר הננה שיצא ב-79 לספר השלישי שלך, חלפו 10 או 11 שנה.
האמת היא, צריך להגיד שכשאני נכנס לתוך הוויה שירית, אני בעצם במקום מסוים, אני מתנתק כמעט לחלוטין מההוויה היומיומית הקונקרטית, ואני אחרת אני לא, זאת אומרת, אותו שיר על זור אלפסיה נכתב אולי 5-6-7 שנים אחרי החוויה של המפגש הממשי עם זור אלפסיה. אני לא יכול לכתוב, זאת אומרת, כמו שאתה אומר בצדק, השירים מקבלים איזושהי התרוממות, איזושהי המראה, איזושהי הגבהה מהקונקרטי הכל כך דחוס, הכל כך מציף, הכל כך קשה של החיים עצמם. ועד היום, אם אני רוצה באמת להתמסר לאיזשהו רגע של חסד, אז הרגע של חסד יכול להיות בעצם בתהליך של ניתוק מתוך לתקן את הברז, או לתקן, או לענות לאיזשהו מכתב וכן הלאה.
אתה זוכר רגע כזה? כי נגיד אם אני, אתה יודע, מנסה לחשוב על ההיסטוריה, אני זוכר שלהיות בבית חינוך עברים בירושלים הייתה חוויה לא פשוטה, לא פשוטה, והתמודדות לא פשוטה.
כתבתי ספר שלם, בית הפסנתרים, שהוא כולו כתיבה על בית חינוך עברים, ניסיון גם כן להפוך את הבדידות, להפוך את הקושי, את הניתוק מהמשפחה למשהו יותר מאיר, למשהו בעל איזושהי משמעות מעבר ליום יום הקשה. כי היה רובד כזה, לחיות בתוך בית של, שכולו מוזיקה, של כינור, מישהו מנגן בכינור, מישהו מנגן את הפתטיק של בטהובן, מישהו מנגן, ויש לי
באמת, אני שומע הרבה פסנתר בשירה שלך דרך אגב, אני חובב ג'אז וקלאסי, בעיקר בך, ואני הרבה פעם, יש משורים שאני אוהב, אני מנסה לדמיין מה הכלי שהם היו מנגנים עליו, זה לגמרי פסנתר.
נורא מעניין, האהבה המשותפת שלנו לבך, שפעם ראשונה אנחנו מדברים עליה, איך היא באמת נוצרת, בוא דבר שנייה, מה עושה לך בך?
בך, בגלל, אני קודם כל, הוא גאון, קשה להסביר איך הוא כותב לפעמים את הפסוקים שנשמעים הכי פשוטים, אבל הם הכי מרוממים. הוא גם מצד אחד, אתה יודע, לא מנסה להתחכם, זה נשמע כאילו הכי פשוט, הוא סוער לפעמים, לפעמים אני מתאר לעצמי שבך הוא כמו, אתה יודע, יש יצירות שלו שהוא כמו טרנס.
היה לפעמים ביוולדי שהיה באמת סוער.
כן, גם ביוולדי, אבל מה להגיד, מישהו הגיע לכמות והאיכות הזאת של בך, קשה להאמין, אני שומע קנטטות שלו אפילו לפעמים,
יש לו דברים מרוממי נפש.
כן, הוא היצירות שלו לכינור סולו ולצ'לו סולו.
השקונות והפטיטות.
כן.
זה דברים באמת שהם מרוממי נפש. אני הייתי רוצה ברשותך בכל זאת לקרוא שיר או שניים.
בטח, קדימה.
להתחבר לרוחניות הזאת של החגים, שהם בעיניי חשובים מאוד. תבוא תפילה באפלה לנפש שפלה, יבוא צוהר להקיש בדלת הכפולה, תבוא תפילה לנפש בתבהלה, תבוא תפילה לאיש נופל, לאיש בערפל, שכל חייו בגבב ובתפל. אני אקרא עוד שיר על בית הכנסת בעיר אורן שבה אני נולדתי. עזבתי את אורן בגיל 6, והצטברו בי בכל זאת חוויות של זיכרון של ילדות מאוד מוקדמת, שבמובן מסוים הייתה ילדות, איך להגיד, מקודשת. אני חושב שאולי בכל ילדות יש איזו יסוד של הרפתקה, אבל הרפתקה של התרוממות רוח. זאת אומרת, גם כשאנחנו מנסים לחזור ולגעת באותה הוויית ילדות, תמיד אנחנו מנסים להגיע ולהגיע למפלס הזה של אותה תחושה של חד פעמיות. יד קטנה בתוך יד אבי, במעלה הבית, במעלה הרחוב הנהדר, אל בית הכנסת בעיר אורן. מנגינות יקומו באוזניי, להקים רחשי נפשי המתחילה אל העולם, והמראות שאנשים פשוטים באים בי כקודש. יהלכו עליי קסם חגים מסתוריים. נפשי הקטנה לא תכיל גודש היופי הניגר מן הקולות. רק אביא עליי כמו הר של קודש, והשמשים יוצאים ונכנסים בבית הכנסת, שהוא עכשיו חלל, שהוא עכשיו מחסן של פסילים.
היית הולך לבית הכנסת, היית הולך להתפלל?
הייתי הולך עם האבא שלי, בדיוק כמו שאני מתאר, ואני זוכר, אתה יודע, שהיה איזושהי תקופה מאוד קצרה של הפשרה מסוימת של קשרים עם אלג'יריה. היה דבר כזה.
אתה יליד אלג'יר, נכון?
אלג'יריה, אורן, אורן היא בעיר אלג'יר.
וההורים שלך ממוצא
מרוקו.
אוקיי.
לאחרונה גם נודע לי יותר על כפר הולדתו של אבא שלי, כפר תמנוגלט, מדרום ל... כי ככה, כשהוא היה מספר, היה נדמה לנו שהוא מדבר על איזשהו מקום ביזרי, איזשהו מקום בלתי נתפס, בלתי ריאלי. מלא, האמא שלי הייתה מספרת יום-יום, ערב-ערב, סיפורים ואגדות וחידות על כפר הולדתה, אז אנחנו הכלנו את זה כחומר ממשי, אבל אבא היה סוג של תעלומה. והנה יום אחד מצלצלת אליי מישהי, ואומרת לי שגם ההורים שלה מתאמנו גלט, והיא מספרת לי שהיא הייתה בכפר הזה, זאת אומרת, זה כפר שהוא קיים, וכו'. אתה תתפלא, אני חשבתי אפילו בימים אלה, בהזדמנות לנסוע למרוקו ולבקר את הכפר הזה, אבל בגלל הקורונה אני לא עושה את זה, אבל שוב אני אומר
ש... רציתי לשאול, אתה היית במרוקו מאז?
הייתי ארבע פעמים.
ארבע פעמים. אתה יודע שעכשיו אלג'יר מסתכסכת עם מרוקו בגלל היחסים שלה עם ישראל, קצת מצחיק כל הסיפור הזה. הם אומרים, אנחנו ברוגז איתכם, כי אתם מעדכים את הקשרים עם ישראל. תשמע, אני מקנה בכם במרוקאים על זה שהם יכולים להגיע למרוקו ו... ואתה יודע, ולחוש אותה, אני בחיים לא רואה את עצמי מגיע לתימן, אין שום סיכוי כזה, בטח לא היום, גם לפני 10 שנים, רק עם דרכון אמריקאי, אתה יכול להיכנס לשם, כי אתה יודע, אתה יליד אלג'יר, באיזה גיל עלית לארץ?
6.
וזה מדהים איך אנחנו יכולים לשאת בתוכנו כל כך הרבה ממקומות שאנחנו עדיין לא נמצאים שם. אתה יודע, המקום הכי קונקרטי שאני מכיר מהספרים שלך, זאת העיר לוד. אני חושב שלוד בשום מקום העיר הזאת לא נזכרה כל כך הרבה כמו ביצירה שלך.
אני רוצה להגיד לך דבר נורא מעניין. לפעמים שואלים אותי מה ההתפתחות של הכתיבה ביחס להיסטוריה האישית שלי. כמובן שהיא מתחברת, כמו שאני קראתי שירים על בית חינוך וכן הלאה. והיסוד שלה באמת זה מין ניסיון, בהתחלה ניסיון להתחבר למציאות השירית הישראלית, שביסודה היא לא כל כך קונקרטית, לא כל כך מחוברת לזמן ומקום. ובאיזשהו שלב מצאתי את עצמי מתדפק על השאלה, מה הזהות שלי? האם אני... יאיש, הילד המרוקאי היחף שמשוטט בפרדסי לוד וברעננה, שם היינו במעברה שנה שלמה, או אני ארז, הנער המתפתח שהופך למשהו היום, למרות שגם היום אם מישהו יעבור על ידי ויגיד יאיש אני אפנה את הראש מיד וכולי, ויש לי אח שהוא קורא לי יאיש, לא אכפת לו, כן, הוא עדיין בלוד. כמו שאני אומר, מה זה להיות אותנטי, לרוץ באמצע דיזנגו ולקרוא ביהודית מרוקאית אנא מלמגרב, אני מהרי האטלס, וזה לא וזה לא, ובכל זאת תוקפת שפה אחרת בפה עד פיקוח חניכיים, ואני נופל בין האגות, עובד בבליל הקולות.
אבל באמת זה ששמת את לוד שם, אתה יודע, שוב אני אומר, אתה מדבר למשל על... תראה, אני חושב שעצם העובדה שאתה עובד סוציאלי, ואני חוזר לזה, זה מאוד חשוב, כי אתה יודע, כי אתה משורר עם כל כך הרבה, כל כך הרבה עומק, ואתה מנחיח את הדברים הקשים, גם בעבודה שלך, אבל גם בשירה שלך, כי גם יש כמה שירים מאוד כואבים על לוד, ואני שואל את עצמי אחרי מה שקרה בשנים האחרונות שם, האם אתה חושב שיכול להיות תקווה למקום, כי אתה מתאר בשירים שלך לפעמים קהילות, שהיום קשה בכלל לדמיין שהן עדיין קיימות וחיות שם.
תראה, אני גדלתי בלוד שאין בה ערבים, בכלל, לא מצאנו, לא ראינו... אנחנו נכנסנו ללוד ב-49, אני חושב, תחילת 49.
ממש עם קום המדינה.
עם קום המדינה. לוד הייתה רקע לגמרי. יכולת להיכנס לכל בית שרצית.
הבנתי. זה בתים שנטשו אותם ערבים בעצם?
בתים שנטשו אותם, לפעמים נטשו אפילו פרימוס, עם סיר על הפרימוס, בתים ריקים שהיינו משוטטים בהם, מצאנו תבן עם כלי חרסינה, שהסתירו הערבים לפני שברחו וכו'. זה מצב שאין לך תשובה, אין לך תשובה לסיטואציה כזאת שהאימא שלי עומדת מהצד הפנימי של הבית ומעבר בחוץ עומדת ערבייה אחרי 67 שבאה ואומרת שזה הבית שלה. מה, אתה לא תפנה ותגיד, וואו, אוקיי. וואו. כי גם האימא שלי באה מנדודים ומי, היא עברה כילדה ממרוקו ליהודיה שחיפשה רגל, כף רגל למציאות, לקיום שלה. אבל מציאות מורכבת, כי באותה סיטואציה שאישה ערבייה עומדת בחוץ ואימא שלי בפנים, אז הייתי נוכח בעצמי גם לאישה פולניה שגרה באותו רחוב, שהייתה עומדת בחוץ, לא יודעת עברית, והאימא שלי עומדת בפנים, לא יודעת עברית, ושתיהן מדברות, ומנהלות שיח של עולות חדשות, שמנסות להגיד משהו, כן, לקיום שלהם. אז, אבל מה שאני רציתי להגיד לך, שאחרי שאני טיפלתי בשני ספרים בזהות האישית שלי, כתבתי שני ספרים בזהות שלי כבן אדם עיוור.
נכון. יש התייחסות בנופים חפושי עיניים, הרגשתי שזה ממש...
כל כולו עיוורון, וגם בית הפסנתרים, כל כולו עיוורון, בית חינוך עיוורים. הקורונה הביאה אותי לסיטואציה נפשית מרתקת, של לגעת באישי ביותר מה שאני נמנעתי מלגעת בו. זה רגע הפציעה. זה הרגע שאני אומר באיזשהו מקום, ברחוב כפתט 12 בעיר לוד, ב-19 לנובמבר 51, שם ילד עלה באשן, ולא היה מי שיתפוס בבגדו, והוא נפל, וזה הייתי אני, ולא היה לי אליהו להחזיק בדש בגדי. שם בלוד ב-19 בנובמבר. ואחר כך התחילו לנבוע מתוכי, באמת שנה שלמה, ניסיון לגעת בכאב הזה שהסתרתי, כולל איך הודיעו לי על העיוורון שלי, כשעדיין העיניים היו חבושות בתל השומר, ואיך לימים הייתי יושב שוב ושוב ליד הבור שנפער מהפצצה שהתפוצצה אצלי ביד בלוד. אז כך ש... אי אפשר לתחום אותי רק למרות שאני גאה בכתיבה.
ארז, אני מסכים עם זה, כי אני חושב שאומן כאומן צריך לפעמים לנדוד בין כל מיני, הוא צריך לאתגר את עצמו. אני מרגיש את אותו דבר, אני מבין מה אתה אומר, זה מאוד חשוב, באמת בוא נתרכז בזה. אגב, הסיפור הזה ספציפית למי שלא יודע, בין כמה היית ארז שפתחת תיבה?
10.5.
10.5, פתחת תיבה שכמובן לא ידעת שיש בה חומר נפץ והוא התפוצץ, איבדת את מאור עיניך וגם
היד.
גם היד נקטעה.
כן.
כן, זה רגע מצמרר מאוד, מצמרר מאוד, ששינה את מהלך חייך, הגעת לה גם לבית חינוך עברים לירושלים, מצד שני גם באיזשהו מקום, הגעת לשירה בגלל הרגע הזה, לא?
יכול להיות, כי באיזשהו מקום חיפשתי ריפוי, חיפשתי, כי הפציעה הזאת הרחיקה אותי הרחק, הרחק, הרחק אל תוך ליבי. זאת אומרת, להתנתק מהעולם, להתנתק מהיום-יום. כמה שאני נשמע ונראה מחובר וחברותי וכו', אני אולי בשיא הבדידות. עכשיו אני כותב בדידות צרופה. בשריפה, אז להיות על גב הבור שנפער בגלל הפיצוץ.
לי זה הזכיר את הסיפור של משה, דרך אגב, של משה, גם עם הבור וגם שדיברת על אליהו שמושך אותו בבגד, יש תמיד הסיפור על משה שהוא צריך לדעת אם הוא נוגע בגחלים או שהוא נוגע בזהב, לבדוק אם הוא... יש את ההגדה הזאת.
לא הכרתי.
אומרים למה הוא נהיה כבד פה וכבד לשון, בכוונה, כי המלאך הציל אותו.
לא הכרתי את הסיפור היפה הזה.
כן, סיפור מעניין.
אבל תמיד שאלתי את עצמי, איך השירה שלי בכל זאת מתקבלת? מלא אני מבין שירה חברתית, שירה, אבל שירה אישית, זה כל כך.
היא מקסימה, אני אגיד לך מה, תדיברת, אני חושב שתמיד היית לירי, והשירה שלך שנוגעת במפגשים, ארז, גם שאתה מדבר על המשורר על ג'יראי, שהוא גם עיוור, והתקרבתם לזה במשושים, ושאתה מדבר על יהודה מיכאי, שהוא אומר לך מה זה מדבר, ושם את היד שלו ביד שלך, וכשאתה אומר לאנשים, אם אתה עובר לידי ואתה לא אומר שלום, אתה לא ידידי, תגיד לי שלום ותהיה ידידי. והבית מלון, שאתה כותב על אהובתך לעזוב אותך, זה כמו לעזוב חדר במלון. זה השירים המזהירים, וכל כך יפים, וכולם זה מפגש עד כדי נגיעה.
אני אגיד לך את האמת, המון המון תודה על ההתחברות ועל החיבור שלי לזה. אתה לא תאמין, באמת עבדה, עבדה שהייתה לי כמו אח, ממש כמו אח, זה רבח בל עמרי שאתה מזכיר, שאני אומר, שנינו...
יליד אלג'ירו, כן?
כן, אלג'ירי, הוא היה פה בארץ בהזמנה שלי של סופרים אלג'ירים, בשנת 95, ונרקמה בינינו ידידות כל כך בלתי אמצעית, כי הוא דיבר בעגה הכל כך ייחודית של האמא שלי, שאני לא שמעתי אף אחד אחר בין היהודים המרוקאים או אלג'יר שמדברים בעגה הזאת הספציפית של האמא שלי, והוא דיבר ככה, ואני הרגשתי אח. ואחר כך שאני שומע שהוא מת על שולחן הניתוחים בגלל איזושהי מחלה שולית של הרגליים בנרקוזה, בהרדמה, הוא לא התעורר. בשבילי זו הייתה מכה באמת קשה מאוד.
משתתף עד היום בצרכה.
שאני כן, נזכר בו, זה רק מראה לך. שמעבר להגדרות של לאומיות, לאומנות, יש תמיד את האישי ביותר. Okay.
זה הכי חשוב.
והמשורר, בסופו של דבר, אם הוא אמיתי עם עצמו, הוא מגיע לאישי ביותר.
מה זו שירה בשבילך, ארז?
שירה בשבילי זה גם התרוממות רוח של התחברות אל הנעלם, אל הנשגב, אל המאיר, אל המעבר, אבל שירה זה גם ביטוי סוג של רצפט רפואי מאוד מאוד ייחודי, שבאיזשהו מקום מתרגם כאב למשהו נסבל, למשהו יותר מקובל, למשהו שאפשר לחיות איתו. הייתי מאוד שמח אם ברגעי חיי האחרונים אהיה מלווה באלמנט של שירה, באלמנט של באמת משהו פואטי שהוא נותן פשר לחיים שהם לרוב מאוד מאוד משעממים, בוא נגיד את האמת, שיש בהם באמת את הכורח לחיות את חייך המשפחתיים עם המון אנרגיה, עם המון השקעה, עם המון תשומת לב. אני אקרא לך אולי שיר שכתבתי על הנכד שלי דווקא, גם כן בעקבות השירים האלה של על גב הבור, אני קורא לזה, של הפצצה. ואני אומר ככה, כשהנכד שלי, איתני, רוצה להידמות אליי, הוא מכניס את עצמו למשחק של שרבולים. מכניס שרבול אל תוך שרבול אל תוך שרבול. ואז הוא אומר, סבא, אני כמוך. ואז אני אומר לו, איתן, לא. לך יש יד שלמה. אז זה בעקבות, כי חלק מהשירים שאני כתבתי על גב הבור, של הילד המוטל, איסת בשר, ואיך לאסוף איסת בשר, ואיך האיש המופלא הגיע ממקום לא מקום, ואסף איסת בשר, ולקח וזרק אל הטנדר, ולקח והגיע אל הרופאים הנכונים, ועזב ונעלם, ואין לדעת מיהו ומהו. האם הוא אליהו? האם שליח של אליהו? ילד איסת בשר. ואז אני כותב גם על היד הקטנה, כל כך קטנה, שהתנתקה ונעלמה, והלכה לחפש לה מקום אחר וחיים אחרים. יד קטנה שנמצאה בקצה החצר, ולחזור אל מקומה לא ידעה, ונותרה עד היום הזה יד קטנה נעלמה.
וואו, ארז, וואו. רגע, זה כתבת בשנה האחרונה? זה ספר שעומד לצאת במתי?
כן, 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 עדיין.
כן, הוא עדיין בכתובים? וואו, זה קשוח, ארז, זה קשוח. אני אוהב את זה, אני אוהב את הקיצוני, ארז. זה קשוח מאוד, זה מאוד קשוח.
תסביר לי, תעזור לי, מה זה קשוח?
לא, זה קשוח, אתה יודע, זה כמעט, אתה יודע, מדבר פה על איברים ועל היד. לא, אני שוב אומר, זה אומץ ללכת למקומות האלה, ואתה אומר, ילד איסת בשר, הלשון נופל פה הלשון, הוא מדגיש לך את תשמע, זה חומר קשה, אבל הוא חזק, אני אוהב את זה. זה ספר בכתובים עדיין, ארז.
כן, כן, אני אוסף אותם, צריך עכשיו שלב עריכה, שהוא לא פחות קשה מאשר שלב, כי אתה מתחייב יותר, כי ככה, בזמן הכתיבה, אתה פורץ לכל עבר יד, אתה לא יודע מי יגיד מה, אתה יודע, גם הזכות הזאת שאתה נותן לי, להגיד את זה ברבים, זה חשיפה, זה איזושהי אי-ודאות, אתה יודע, שבסופו של... מדהים, אתה יודע, שבתורת הקוונטים, הייזנברג, מה שהמציא, המציא דבר אדיר, שהאלקטרונים מתנהלים באי-ודאות, אתה לא יודע. הרי איינשטיין...
אתה לא יודע איפה הוא נמצא, שאתה חלק מהניסוי גם.
כן, בדיוק. הרי איינשטיין גרז דטרמיניזם, זאת אומרת, אין דבר בלי סיבה. בלי דבר ראשון, דבר שני. לא! אז להתחבר אל הכאוס, אל הבלתי אפשרי, אל ה... והנה, אתה נותן בתוכנית שלך צורה והזדמנות לגבולות, למשהו שהוא קשוח, אתה אומר, אבל בעצם עובדה שאתה אומר את זה, אתה נותן לזה לגיטימציה של דיבור, כי זה חשוף מאוד.
כן.
ולמצוא איזשהו יסוד, או איזשהו רגע חסד, של להפוך את הקשוח, למשהו יותר משוח.
אתה יודע, אני חושב שזה הפעולה של השירה, בעיניי הרבה פעמים, אתה יודע, כמו ממדיאס שלוקח את כל דבר שהוא נוגע בו נהיה זהב. זה לקחת משהו שהוא כואב, ובאיזשהו תהליך, שאתה מוציא אותו החוצה, אני לא אגיד נהיה זהב, אבל הוא נהיה טוב, כי המפגש עם השירה, גם כשהיא עושית על משהו מאוד כואב, הוא מרפא והוא נעים, והוא מרומם רוח. זה המהלך שמשורר עושה, זה הקסם.
נכון, נכון. אבל אני רוצה להוסיף משהו כן. עוד יותר, שאתה אומר זהב, אבל להבדיל מהזהב, השירה גם ניתנת למימוש של חיים. השירה היא גרסה טובה של
הגרסה
הזהב.
הגרסה טובה, יפה, יפה. השירה היא הגרסה הטובה של הסיפור לזהב. של מדיאס. ארז, מה אתה מכיר לנו לסיום?
אז אולי אני אקרא את השיר ליהודה עמיחי. והסיפור ידוע, שכשנסעתי עם יהודה עמיחי המשורר בערד, אחרי הופעה משותפת עם עמוס עוז בפני קהל, נסעתי במונית עם יהודה עמיחי בדרך לירושלים, ואז אני באיזשהו רגע של נמיכות רוח, אמרתי לו, יהודה, אולי אתה יכול לתאר לי מדבר, והוא ככל הנראה הופתע, שלא להגיד אולי אפילו נבהל, ושתק, ואחז בידי, ולאחר זמן מצאתי לנכון להגיד לו, יהודה, אני חושב שאני קצת מבין מהו מדבר. לימים כתבתי את השיר, להגיד מדבר, ידך השותקת, סרטטה לפניי, נאות מדבר ירוק על ירוק, ודרך עיניך כמו בכלים שלובים, העברת אליי את גדולת הדיבר, את פלא, הסנה הבוער, מה שאתה אמרת, גחלים שלומי. ולימים, כשקיבלתי את פרס עמיחי, רעייתו של יהודה חנה, עמדה על הבמה וקראה שיר שהוא כתב על אותו מפגש, ואני לא ידעתי. הוא כתב פחות או יותר בדרך, בנסיעה אחת, לאורך ים המלח, עם משורר עיוור, ביקש שאתאר לו מדבר. שתקתי. נדמה לי שהוא הבין. יהודה עמיחי.
יפה מאוד. ארז, המון המון תודה שבאת. זה מאוד משמח ומרגש אותי. וככה גם החלתי לתפוס אותך לשיחה צפופה, לשמחתי. נאחל שנה טובה, נאחל שנה טובה.
אני שמח שההתחברות בינינו מקבלת כל פעם איזושהי דרגה נוספת, מעלה נוספת, ובלי ספק במפגש הזה אפשרת לי להתחבר לחומרים שבתוכי שאני לא מדבר בהם ביום יום, וזה אולי הכוח באמת של התוכניות האלה, לפתוח חיבורים, ואני מאחל לך חג שמח.
תודה רבה.
והמשך עשייה כפי שאתה מפליא לעשות.
תודה רבה, תודה רבה. אני פגשתי פה את אחד מאלילאי נכון להיום. אז המון תודה, שנה טובה.
תודה, שנה טובה.
תודה רבה לנדב אלפרין העורך.
תודה לנדב.
ארז ביטון, אין כמוך, אין כמוך.
שלום, שלום. תודה.